ככה דורשים בהלכות החג, מנהגנו, דרכנו, עוזר ככה להיכנס ככה באמת יותר לאווירה של הזמן שמתקרב. אז אנחנו רוצים לנסות לעסוק היום ולהבין קצת יותר לעומק את ה... למעשה את המשנה הראשונה במסכת מגילה, שאומרת דבר מאוד חדשני, והוא שהמגילה יש לה למעשה חמישה תאריכים. חמישה תאריכים. עכשיו, לא רק שיש לה חמישה תאריכים, כן, מי' א' באדר ועד ט"ו, אלא, כמו שמי שהספיק פה לראות את השאלות, אני אגיד את זה, פה עכשיו, הרבי מלובביץ' בספר שנקרא חידושים וביאורים על על הש"ס ועל הרמב״ם, והוא שואל שאלה שמאוד מאוד מתבקשת. נגיד שכבר יש תאריכים נוספים, שלושה, אולי רק נגיד שנייה את ה... רק בשביל ליישר ככה, ליישר קו, שכולם יהיו בתמונה, אנחנו יודעים שי"ד זה היום המרכזי והבסיסי, ט"ו זה היום הנוסף שרחל ביקשה, אסתר ביקשה מאחשוורוש, יום נוסף למלחמה של בני שושן, אז הם נלחמו בי"ד ואז הם נחו בט"ו, ו... מרדכי ואסתר קבעו לעתיד, גם י"ד וגם ט"ו, מוקפות חומה בט"ו, ומי שלא מוקף חומה בי"ד. ובאים חז"ל במשנה ובגמרא, מי שמכיר שם את הסוגיה הראשונה, לומדים מפסוקים במגילה שכתוב זמניהם, זמנים הרבה תקנו להם, לא חשוב כרגע הדרשה הספציפית, שמכאן יש אפשרויות לימים נוספים, י"א, י"ב וי"ג, שזה נתקן לבני הכפרים שמסיבות, שוב לא ניכנס לזה עכשיו כי זה סוגיות בגמרא יותר מפורטות, אבל בעיקרון אנחנו מכירים את זה, שזה נתקן לבני הכפרים שהיו מגיעים לעיר הגדולה, נקרא לזה, למקום הגדול יותר, רק בשני וחמישי בזמנים מסוימים, ואין להם מניין במקום שלהם, ולכן תקנו להם לקרוא כבר שלושה ימים לפני, מי י"א, הם כבר יכולים להתחיל לקרוא. אז שואל, נחזור לרבי מלובביץ', שואל לרבי מלובביץ' שתי שאלות. א', אם כבר יש את הזמנים האלה, לכאורה בצורה פשוטה, הזמנים האלה הם לא הזמנים לכתחילה. הם זמנים כאלה בדיעבד כזה, נכון? כאילו הזמן לכתחילה זה י"ד ות"ו, אם יש איזה בעיה, יש איזה קושי, יש איזה אילוץ פה שאי אפשר, אז אומרים, טוב, תשמע, אין לך ברירה, אני מאפשר לך, אנחנו מאפשרים לך לקרוא גם בי"ד, זה לא הזמן. עכשיו, כיוון שזה לא הזמן לכתחילה, אז הוא אומר, אז היה צריך לכתוב, מגילה נקראת בי"ד ובט"ו. אתה רוצה שיהיה ככה משהו יפה, מסודר כזה, אז תגיד בט"ו ובי"ד, וגם בי"ג ובי"ב ובי"ד. י"ד צריך להיות אחרון. כי הוא הכי רחוק מהזמן מלכתחילה שנקבע. והמשנה הופכת, המשנה אומרת, מגילה נקרא בי"ד א', בי"ד ב', בי"ד ג', אז זה משהו שצריך להבין, למה כתבו דברי חז"ל כמובן מדויקים, אזכיר את דברי הזוהר, שאומר שכל דברי תנאים והמוראים על סודות התורה סדרום. כן, מדי פעם שוכחים את זה, אז צריך קצת להיזכר בזה. כל דברי תנאים והמוראים על סודות התורה סדרום, הם פשוט דבר מקרי, הכל מאוד לא רק מחושב, אלא מחושב מתוך עומק מאוד גדול שנמצא בשורשי הדברים. שאלה נוספת שהוא ככה מאיר, שהיא לכאורה נראית כזאת שאלה לא כל כך משמעותית, אבל א', היא כן, וב', אחרי שרואים את הדברים, אז אולי עוד יותר רואים למה כן. בדרך כלל, כשמדברים על קריאת מגילה, אנחנו לא מדברים על המגילה. בסוף על מי מדברים? על האדם. כאילו, איך צריך להיות טוב? קוראים את המגילה, בעצם המשנה, אני בטוח שכל אחד מאיתנו, אתם יודעים, אני אומר הרבה פעמים, אם אתה רוצה ללמוד תורה טוב, תשאל את עצמך בכל דבר שאתה לומד, איך אתה היית כותב את זה. כל דבר, כל, ממש, כל, גם משנה וגם גמרא, תשאל, אם כבר אתם, אז גם ברמב״ם ובפוסקים, אבל בטח במשנה וגמרא, תשאל את עצמך איך אני הייתי כותב את הדבר הזה. עכשיו, אני בטוח בכמעט ב-100%, שכל אחד מאיתנו, אם היו אומרים לו, תכתוב את התוכן הזה במשנה, הוא היה כותב, קוראים את המגילה, ב' ת' ו' ב' י' ד' ו' ג' ב' ת' ד'. זה הדבר הכי מתבקש, הכי פשוט. אנחנו פשוט רגילים שזה ככה, אז כבר נראה לנו שזה ככה, אבל בעצם זה לא פשוט שזה ככה. אז למה, מה זה מגילה נקראת? לא, לא, המגילה היא פסיבית, היא לא האישו פה, היא לא הנקודה. קוראים את המגילה. אז זה הערה שאנחנו נרצה, הוא בעצמו ייתן לנו כיוון, אנחנו נרצה להעמיק את מה שהוא אומר בעזרת מפרשים נוספים. הרן, גם ראשונים אחרים, בחרתי פה את הרן במקור 3, אפשר לקרוא אותו כי הוא קצר, אומר הרן, ויש כאן שאלה, מה ראו אנשי הכנסת הגדולה לחלוק מצווה זו לימים חלוקים, ולקבוע יום מיוחד לפרזים ויום מיוחד לקרחים, מה שאין כן בשאר המצוות, שהרי התורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם. הר"ן הולך בכלל עוד יותר לעומק. אנחנו התחלנו ככה עם המשנה, אבל עכשיו, כשאנחנו מסתכלים פה בראשונים, הר"ן נמצא על הריף, ככה בתוך הגמרא מאחורה, הוא אומר, בכלל זה לא מובן, הדבר הזה שנראה לנו ככה רגיע, או קוראים את המגילה ואומרים, אסתר ביקשה וזה, והם תקנו יומיים, זה בכלל לא פשוט. מאיפה הכוח והעניין וההיתר, נקרא לזה ככה, לעשות משהו שהוא בניגוד למה שהתורה אמרה? הרי התורה אומרת לנו, תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכם, היא מתכוונת שעם ישראל יהיה מאוחד ולא שהוא יהיה מופרד. התורה לא תהיה כשתי תורות, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אחרת מה יהיה? אם כל אחד, התורה אומרת, התורה צריכה להיות אחד, יכול להיות מחלוקות וזה, בסוף מכרים דבר אחד. בדיעבד יש גם מחלוקות ומנהגים, דברים שונים, אבל מלכתחילה, זה לא שעכשיו יש איזה, נוצר איזה מצב מסוים שאין בית דין גדול, וכל אחד במקום הזה עשו ככה, במקום הזה עשו ככה, זה נשאר, יש דברים כאלה. אבל פה מלכתחילה, מרדכי ואסתר, שהכנסת הגדולה, הם צריכים לתקן תקנה, שיגידו, כמו שסוכות זה יום אחד, כמו שפסח זה יום אחד, כמו ששבועות זה יום אחד, גם זה יום אחד, בוא נחליט לכולם, וכולם ישרו קו, כנראה על י' ד', וזהו, למה מלכתחילה להוסיף עוד יום? וזה עוד לא מדבר על השלושה ימים הנוספים, זה בכלל, בחיית הר"ן, זה כנראה, טוב, זה באמת שלושה ימים, תכף נראה שגם הם שייכים לסיפור הזה. אבל הוא מדבר על היומיים הבסיסיים שגם הם לכאורה לא מובנים. אז מה באמת לנסות להבין ככה את העומק שנמצא פה בתקנה הזאת של ימי קריאת המגילה. אז קודם כל הר"ן עצמו גם כן בוא נראה מה הוא אומר במקור 4 על השאלה שלו עצמו. זה חלק מהתשובה שלו, ככה מה שנוגע לענייננו, כמו תמיד כדאי לראות את הדברים בפנים. יש לומר שמפני שהיהודים היושבים בערי הפרזות, והיהודים אשר בשושן לא נחו מאויביהם ביום אחד, שרי היהודים הפרזים נחו ב-14, והיהודים בשושן נחו ב-15, ועשו מעליהם כל אחד ביום מנוחתו משתה ושמחה, לפיכך, כשקבעו עליהם את יום טוב לדורות, קבעו לכל אחד ביום שנח בו. וישבו את כל הקרחים המוקפים חומה לשושן, שהיא מוקפת חומה, בני שבה היה עיקר הנס. טוב, הר"ן, האמת, נותן תשובה, אבל את האמת אם לומר, ולא רק אני אומר, תשובה הזאת קצת לא מספקת. כי הר"ן אומר, תשמע, המציאות הייתה, כלומר, היא מספקת אחרי שנבין את העומק שלה, כלומר, לא שחלילה שהיא לא מספקת. הכוונה היא שברגע הראשון שאתה רואה אותה, היא לא כל כך עונה לך על הזה. כי מה הוא אומר? הוא אומר, תשמע, זאת הייתה המציאות. המציאות הייתה שהם נחו ביום הזה, והם נחו ביום הזה, והם מעצמם כבר סמכו כל אחד, סמך ביום שהוא, ביום שהיה לו את ההצלה הגדולה, אז כן, המלחמה אצלם הייתה ביוד ג', אז למחורת עשו שמח. המלחמה האלה הייתה ביוד ד', אז למחורת, זה היה היום טוב שלהם. כיוון שראו שזה ככה, אז אמרו, טוב, נשאיר להם את זה. לא, 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 למה, למה צריך להשאיר להם? כאילו, בסדר. במציאות שלהם זה היה ככה, אז הם סמכו ביום הזה, הם סמכו ביום הזה. מה האחריות של, של בית דין גדול, של כנסת הגדולה, מה הם צריכים לעשות? הם צריכים לבוא לעם ישראל ולהגיד, חברים, אתם סמכתם ככה, אתם סמכתם ככה, זה בסדר גמור, אבל אנחנו, יש לנו כללים. משפט אחד יהיה לכם. אז אנחנו מיישרים כאן לכולם, י' ד', וכל הכבוד, אתם אנשי שושן, בסדר, אתם, בסדר, אתם תיישרו קו, תחגגו יום קודם, לא קרה שום דבר, לא, הכל בסדר, אתם תחגגו ותשמחו ותודו על הנס. כלומר, צריך להבין, תכף נראה שערן אומר פה דבר מאוד עמוק, אבל אני בכוונה אומר, כדי, כשלומדים, צריך ללמוד עם, עם ביקורת, ביקורת חיובית, כן? כי לשאול את עצמנו, האם זה תשובה? מה בדיוק פה התשובה? להגיד שזה קרה ככה? אז מה, זה מספיק בשביל לקבוע? אם יש משהו נגד זה שאומר שזה לא טוב, אז, אז זה לא טוב. אז לכן צריך להבין מה עומק תשובתו של ערן, ומה באמת עומד פה ככה מאחורי, מאחורי העניין. אז אנחנו נלך ב, הייתי אומר, 2-3 קומות. נתחיל עם הרבי מלובביץ', נעבור לרב קוק, ואז ננסה ככה לתת עוד, להציע עוד תוספת אחת ככה ש, 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 שתסכם את כל, את כל הכיוון הזה. אז אומר הרבי מלובביץ', במקור 5, נקרא כמה שורות ככה מלשונו, אומר ככה. בסגנון אחר, קריאת המגילה ביהודה א' וכו', אף על פי שסיבתה היא תקנה לגברה, כן, לאדם, אבל על ידי זה נפעל גם בחפצה, במגילה. שזה נעשה בשייכות לבני הכפרים זמן של קריאת המגילה, כשקוראים את המגילה אז, כלומר, הכוונה היא בימים י' א' וי' ב' וכו', הנה, לא זו בלבד שבני הכפרים מקיימים מצווה המוטלת עליהם, אלא גם המגילה נקראת קיום קריאת המגילה כדבאי. וכמובן ממה שאמרו בגמרא, שאנשי הכנסת הגדולה תקנו את מצוות קריאת מגילה, הם גופה תקנו את כל הזמנים. וזהו הלשון מגילה נקראת, לא קוראים את המגילה. הוא מתחיל מי' א', י' ב' וי' ג'. קריאת המגילה בימים האלו הוא לא רק עניין של קוראים את המגילה דין ויתר, אלא במעשה וקיום המצווה שמצד הגברה, אלא מגילה נקראת, מבלי להזכיר את הקורא. זהו זמן קריאתה של המגילה. יתרה מזו, ממה שאמרו בגמרא, שהשם כנסת הגדולה, רמזו את הזמנים האלה במגילה, לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם, זמנים הרבה תקנו להם, נמצא שלא זו בלבד שימי י' א' י' ג' הם זמנים של קריאת המגילה, אלא שהקריאה בזמנים האלה היא בעיקרה שווה לימי י' ד' ות' ו'. והם כולם נכללים בזמניהם. הם אינם זמן על דרך של תשלומים, אלא הם כמו עצם הזמן. אז אומר רבי מלובביץ', קודם כל הגדרה בסיסית, הוא עוד לא מסביר מספיק למה, אבל אני מתחיל, אמרתי, מהקומה הראשונה, הוא אומר, דווקא מזה שכתוב מגילה נקראת, יש לו שתי הוכחות. ההוכחה הראשונה, מזה שאמרו מגילה נקראת ולא קוראים את המגילה, מזה אתה מבין שכאילו המגילה נקראת בימים האלה, כלומר, הימים האלה מוכשרים לקרוא בהם את המגילה. אם היה כתוב על האדם שהוא יכול לקרוא את המגילה, אז זה היה נראה שזה אפשרות, זה היתר, זה לא התחילה, זה לא זמן טוב, זה לא זמן שאנחנו רוצים שיקרא בו, אבל אם יש איזה אילוץ, אז אפשר לקרוא את המגילה. אתה, האדם, יכול לקרוא את המגילה. אבל אם אומרים שהמגילה נקראת, זה משהו כאילו אובייקטיבי. זה משהו בזמן. זה משהו, איך הוא אמר, בחפצה. כן? בחפצה הכוונה היא במגילה עצמה. המגילה עצמה מתאים לה להיקרות בימים האלה. הימים האלה הם זמנים שלה. מה הוכחה נוספת? הוכחה נוספת זה מזה שזה לא איזה היתר שבמציאות היה צריך ואז נתנו לו איזה היתר, אלא הוא אומר, מצאו לזה סמך בפסוק. כלומר, זאת אומרת שמרדכי ואסתר, כבר כשהם כתבו את המגילה, כתבוני לדורות, הם כתבו בכוונה לעשות את ימי, לקרוא את ימי הפורים, לעשות את ימי הפורים האלה בזמניהם, הם כבר קבעו שיש עוד זמנים. כשהם קבעו מראש שיש עוד זמנים, אומר רבי לובביץ', זה אומר שהזמנים האלה הם לא רק זמנים של איזה אילוץ שאין ברירה, ואז מחפשים איזשהו היתר להקדים את הקריאה, ואז אולי מוצאים איזשהו אסמכתה או משהו כזה. אומר הרבי, כיוון שזה ממש רמוז בתוך המילה הזאת, אז לפחות לפי הפרשנות שלו, אני חושב שזה מאוד, אנחנו נראה שזה מאוד מחוזק פה עם הרבה דברים, זה אומר שכבר מרדכי ואסתר רמזו במגילה שלמגילת אסתר יש לא רק יומיים, אלא חמישה ימים. עכשיו, זה קודם כל אומר רבי לובביץ', ככה אני רואה, אבל עדיין לא מסביר למה. כלומר, פה הוא עוד לא מסביר למה. הוא רק אומר, זה מה שאני רואה. אני רואה את זה מזה שכתוב בגילה נקראת, ואני רואה את זה מהלימוד בזמניהם, ואני רואה את זה מהסדר של המשנה. עכשיו זה כמובן מסביר את הסדר במשנה. שוב, אני עוד צריך להסביר את הלמה, אבל קודם כל, למה המשנה התחילה מי' א', י' ב' וי' ג' ולא התחילה הפוך? כי היא דווקא רוצה לומר שגם י' א' וי' ב' וי' ג' הם זמנים לכתחילה, מה זה לכתחילה? שלא נבין לא נכון. לכתחילה זה לא אומר שעכשיו אנחנו, אדם הולך קורא את המגילה ארבעה ימים לפני כי בא לו. הכוונה היא שאם יש צורך, במקרה הזה, בני הכפרים, יש צורך, אז כשהם קוראים את המגילה בי' א', הם יכולים להיות רגועים. הם קוראים את המגילה בזמנה. זה זמן שחזל כבר נתנו לקרוא אותו. אז קודם כל, זה, אמרתי, זה קומה ראשונה, קודם כל, סוג של הוכחה מהמשנה, מסגנון המשנה ומהלימוד בזמניהם. אבל זה כמובן לא מספק אותנו מבחינת להבין למה. כלומר, אנחנו רוצים להבין עכשיו עוד יותר לעומק, בסדר. המשנה אמרה שזה ככה, אבל למה? בסוף הר"ן אמר, אני רוצה להזכיר, הר"ן אמר מה? משפט אחד יהיה לכם. עכשיו זה עוד יותר קשה. כלומר, הר"ן על יומיים י' ד' ות' ו', הר"ן אומר, איך אתה עושה יומיים? עכשיו, לפי הרבי מלובביץ', אז חמישה ימים. תורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, באים אנשי כנסת הגדולה, קובעים לנו חמישה ימים, מאיפה זה? מאיפה הכוח? למה? הכוח יש להם, אבל למה לעשות את זה? אז פה נעזר גם ברבי מלובביץ' קצת, וברב קוק עוד יותר. אומר מקור שש, וזה שבקריאת המגילה מצינו עניין שגם הימים שבעצם אינם זמן הקריאה, נעשים לזמן של קריאת המגילה, יש לומר הטעם, כי כל העניין של המגילה, בין כתיבתה, בין קריאתה, הוא באופן כזה. כתיבת המגילה לא הייתה דומה לשאר ספרי התורה שבכתב נביאים וכתובים. שהכתיבה הייתה מלכתחילה בציווי השם. מה שאין כן כתיבת המגילה הייתה ידי בקשת אסתר. כתבוני לדורות. וכמו שאמרו בגמרא החכמים, שני כנסת הגדולה, היה אצלם שקלה וטריה ודעות בזה, כן, לגבי מתי, האם לכתוב את זה או לא. ועל דרך זה גם בנוגע לעצם היום טוב דפורים וקריאת מגילה, שגם זה על ידי בקשת אסתר, קבעוני לדורות, ושקלה וטריה ודעות של חכמים וכו'. אז שימו לב, הרבי מלובביץ' אומר משהו, האמת שברגע הראשון אתה לא מבין מה הוא רוצה. אבל בעוד כמה דקות נבין למה הוא מתכוון. אבל שימו לב מה הוא אומר. הוא אומר, ההסבר שלו לשאלה למה הם לא עשו משפט אחד, למה הם קבעו כל כך הרבה ימים, הוא בגלל שפורים שונה, מגילת אסתר שונה מכל שאר התנ"ך. כל שאר התנ"ך הוא מלמעלה למטה. הקדוש ברוך הוא נתן נבואה לאחד הנביאים, והוא התנבא וכתב את הספר. אין דיון אם לכתוב את ספר מלאכים או לא לכתוב את ספר מלאכים. נכתב. הקדוש ברוך הוא אמר לכתוב, כתב. רוח הקודש, נביא וכו'. מגילת אסתר היא צומחת מלמטה. גם הקריאה וגם כל ימי הפורים קיימו וקיבלו עליהם היהודים. זה משהו שמגיע מלמטה למעלה, לא מלמעלה למטה. מה המשמעות של הדברים? נו, בסדר, אז מה? כאילו, אז למה אם זה ככה, למה אם זה ככה, אז אנחנו עכשיו קובעים שונה מהתורה? עדיין אני יכול לשאול, כן, בשביל לחדד את הדברים, עדיין אני יכול לבוא ולהגיד, רגע, אתם קובעים מלמטה, אבל אתם חכמים, למי אתם צמודים? אתם צמודים לתורה. תורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם. אז עם כל הכבוד, ויש כבוד להתעוררות מלמטה, אבל אתם צריכים את ההתעוררות מלמטה לעשות בהתאם לרצון של התורה, שהיא אומרת לעשות משפט אחד. כלומר, איך זה קשור? מה העומק של דברי הרבי מלובביץ' שהוא אומר שאם זה התעוררות מלמטה, אז זה גם מסביר למה עשו הרבה ימים. הוא עצמו לא מספיק מסביר את זה, אבל ברור שהוא מתכוון, אני חושב, שתכף נראה, שהוא מתכוון למה שתכף נראה. אז מי עוזר לנו בעניין הזה? נותן לנו דחיפה גדולה קדימה, ואנחנו נמשיך איתו, ועוד טיפה להסביר את הדברים, ובעזרת השם אני מקווה שזה ייתן לנו את המענה. הרב קוק, ספר מצוות ראייה, אחד הספרים הפחות מוכרים של הרב קוק, כל פעם שאני מצטט משהו ממנו, אז אני בכוונה ככה אומר עליו 20 שניות על מצוות ראייה, ביאור של הרב קוק לשולחן ערוך. כלומר, הרב קוק אנחנו רגילים לו בדברי אגדה, ולכן מאוד מאוד חשוב להכיר גם את המקומות שבהם הוא דן בפסקים של השולחן ערוך. זה מצוות ראייה. אז מצוות ראייה פה, על סימן תף ריש פי חט, בשולחן ערוך, על כך שהמגילה נקראת בימים האלה, הרב קוק מתייחס ואומר ככה, בטעם חילוק המקומות, מקור 7, בכלל, בין המוקפים לעיירות והכפרים, נראה על פי דעתי, על פי הרמב״ם בפרק ב' מלכות ממרים, שמכלל בל תוסיף הוא שלא יקבעו חכמים דברים כשל התורה. ומתוך כך ראו חכמים לעשות היכר במצוות דבריהם שיהיה ניכר שאינו מן התורה. בזה שבמצוות התורה לא מצינו הבדל וחילוק מקומות, רק משפט אחד יהיה לכם, משפט השווה לכולכם. וכאן שנראה כאין הוספה על דברי תורה, כדאמרינן, ממחת נביאים, וזי נביאות עמדו לישראל, וכולם לא הוסיפו למה שכתוב בתורה, כי אם מקרא של קריאת מגילה, משום אחי, קבעו הדבר לאורות, שאין לה קבע של תורה, יש פה תוספת למטה שנשפט פה כמה מילים, כי אם משתנהו לפי המקום, ולפי הצורך בכפרים. ואולי היינו תמה דחנוכה ששמו בחילוקים בין חובה למאדרין ומאדרין מן המאדרין. כל זה כדי שלא יהיה שווה ממש לשל תורה, שבה חוקה אחת ומשפט אחד. ונראים הדברים שאנשי כנסת הגדולה ראו שמעת השם הייתה זאת שלא תהיה חוקה אחת דומה לשל תורה. איך? במה שעלה בידם לאחר יום טוב דשושן. וממילא ראו שאין מספיק לחלק רק את שושן, דים כן משך הזמן לא ידורו ישראלים בשושן, ואז יבטל העיקר, ויהיה כאין הוספה לתורה, כיוון שהערה מן השמיים. בא להם על ידי שושן, הכירו שרצון השם שיהיו הערים הנחלקות דומות לשושן, וזה פשוט שרצו לחלק במקום למקום, עשו כאין תורה, תכף נראה איך הם עשו את החילוק. מה אומר הרב קוק? שימו לב, דבר מאוד מעניין. בעצם, הופך לנו עכשיו קצת את השאלה של הרן, הוא בעצם הופך אותה לתשובה. כי מה הרן שאל? הרן שאל, תורה אמרה משפט אחד יהיה לכם, אתם חכמים שאתם קובעים דברים, אתם צריכים לעשות כמו התורה. אבל אומר הרב קוק, הרמב״ם אומר, בחיה מסוימת בדיוק הפוך. הרמב״ם אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר, כיוון שיש איסור בל תוסיף, ואסור להוסיף על התורה, לפי הרמב״ם זה איסור מאוד מאוד חמור להוסיף על מצוות התורה, וגם בית דין, הגדול, עם כל הכוח שיש לו, בית דין של 71, מוסכם על כל ישראל, אסור לו להוסיף מצוות על התורה. התורה זה תרי"ג מצוות, זוהי שיטת הרמב״ם. יש שיטת הכוזרי, הוא סובר אחרת, אבל אי אפשר להיכנס לזה עכשיו בהזדמנות. אומר הרמב״ם, שום פנים ואופן, לא מוסיפים מצוות התורה מצוות. עכשיו אומר הרב קוק, אבל לתקן דברים מדרבנן, מותר. יש כוח לחכמים, תורה אמרה לא תסור מכל אשר יורוך, התורה נתנה לחכמים כוח לתקן תקנות. אומר הרב קוק, אם ככה, כשחכמים באים לתקן תקנה, ושימו לב, קריאת מגילה זה התקנה הראשונה בעצם, הכי, בוא נגיד, לא מדויק, אולי ראשונה, היו לפני כן תקנות כבר בבית דינו של דוד המלך, שלמה המלך, אבל זה תקנות שהיו תקנות לתורה. זאת אומרת, נגיד נטילת ידיים או עירובין, זה הרחבה של מצווה בתורה. אבל קריאת מגילה זה חידוש. זה תוצאה של ההיסטוריה. זה לא איזה הרחבה של דיני שבת או דיני טומאה וטהרה. זה תקנה חדשה. קרה משהו במציאות, גם חנוכה, גם פורים. קרה משהו במציאות, הייתה הצלה, תקנו חג חדש, שלא היה כלום לפני כן. נדבר על זה אולי בשיעור אחר, אולי שבוע הבא. חודש אדר היה החודש הכי יבש מחגים, מבחינת לפני פורים. לא היה כלום, אבל קרה משהו, ועכשיו הם רוצים לתקן, בחנוכה אותו הדבר. אבל כשהם באים לתקן, הם חוששים דווקא מזה שאם הם יתקנו יום אחד, אז זה ייראה בדיוק כמו תורה. כי גם בתורה, איך החגים מהתורה? החגים מהתורה הם יום אחד. אז אם הם יתקנו יום אחד, זה ייראה כמו חג של תורה. אז הם אומרים, אנחנו דווקא נעשה יומיים. אבל עדיין, זה חידוש גדול, אז מאיפה הם קיבלו כוח ואיזשהו איתות, איזה איתות מהשמיים ככה לעשות? התשובה, מה אמר הר"ן קודם? מה היה במציאות? אנשי שושן ביקשו עוד יום, ונחו יום למחרת, ראו, אנשי כנסת הגדולה רואים את ההתרחשות הזאת, אתם יודעים, הכל קורה תוך כדי תנועה, הם מתלהבים, והם רוצים ככה להכניס לאנשי שושן, אלה שרצו להרוג אותם, הם רוצים ככה, מה שנקרא, לעשות, לסיים את ההכרעה עד הסוף, לא כמו המלחמות היום שגומרים אותם ככה באמצע, הם רוצים ככה לסיים את המלחמה עד הסוף, וזו התרחשות גדולה, כשכל זה נגמר, מסתכלים על זה אנשי כנסת הגדולה, והם אומרים, וואי, קרה פה משהו מיוחד. היה פה בעצם יומיים, כאילו היה פה יום אחד מלחמה ומנוחה, ועוד יום מלחמה ומנוחה, זה איתות כזה מהשמיים, שמה? שבאמת אנחנו צריכים לתקן את החג הזה, שהוא לא יהיה דומה לתורה שהוא יהיה יום אחד, אלא שהוא יהיה יומיים. אין ברב קוק התייחסות לכפרים ולכל הדברים האלה, אלא שזה יהיה יומיים. אז אם כן, אגב, הרב קוק אומר דבר מאוד מעניין, שזה גם הסיפור של חנוכה. חנוכה, בדבר מיוחד שאין אותו בשום דבר אחר, שיש נר איש וביתו, מהדרין. למה יש את החלוקה הזאת דווקא בחנוכה? אומר הרב קוק, בגלל זה, כי גם זה חג דרבנן, ודווקא בגלל זה אנחנו רוצים לעשות חינוקים. אנחנו רוצים שלא יהיה משפט אחד. אם יהיה משפט אחד לכולם, כולם מדליקים חנוכיה כזאת, אז זה ייראה כמו תורה. אנחנו רוצים להראות את ההבדל בין זה לבין התורה, אז אנחנו עושים חג, קובעים אותו בצורה של אפשרויות שונות. כן. לא, זה משהו אחר. זה דין של התורה, זה לי ואנווהו. יש לך בכל התורה מצווה, את המצווה עצמה להדר. זאת אומרת, נגיד להדליק בשמן זית, זאת אומרת, היה אפשר להגיד, מדליקים נער אחד, איש וביתו, זהו, זאת המצווה. עכשיו, אם אתה מעדר, תדליק בשמן זית, אם לא, תדליק נער שעבה. אבל מראש לעשות כאילו חלוקות שחלק מהאנשים עושים ככה, וחלק ככה, וחלק ככה, ויש לך בחירה, אתה יכול לבחור איך לעשות. זה משהו מאוד מיוחד. משהו שאין אותו. למה עשו אותו? מאותה סיבה. אגב, סוגריים פה, מהר ככה למהר, אבל בסדר, אנחנו לקראת הסוף. למרות שיש לנו את החלק העיקרי, שעוד לא אמרנו אותו, את החלק הכי פנימי, אבל גם בחנוכה היה איתות מהשמיים. אני רק להגיד משפט אחד על זה. גם בחנוכה היה איתות מהשמיים, שהנס היה, יש איגרת של הרב קוק שהוא מסביר את זה, שהנס היה בעידור על גבי עידור על גבי עידור. כי בכלל לא היה צריך שמן טהור, היה אפשר להדליק בשמן טמא, והיה אפשר להדליק בכלל באנשים טמאים ובכלים טמאים, והקדוש ברוך הוא עשה את הנס שגם יהיה שמן זית וגם יהיה 8 ימים. כל הדברים האלה, הכל, אז למדו מזה שוואלה, הנס נעשה בצורה כזאת של הידור, גם אנחנו נקבע את זה בהידור. אבל מה השורש? השורש הוא לעשות הבחנה בין דיני התורה לבין דינים דרבנן. ועכשיו אני רוצה להציע, כן. אז מצוין. קודם כל, התשובה של הרב קוק היא שזה לא ייראה הוספה על התורה. זה התשובה, נקרא לזה, הבסיסית. כי אם אתה תעשה כמו התורה, זה ייראה כמו המצוות של התורה, וזה יכול מישהו לחשוב בטעות שזה מצווה 614, 615. כי זה מאוד דומה לתורה. מתקנים יום אחד, כמו שסוכות הוא יום אחד, כמו, לא יום, לא משנה, סוכות זה 7 ימים, אבל תורה תקנה חג, היא אמרה, ככה, זה חול המועד, אבל החג עצמו, היום טוב הוא יום אחד. שמחת תורה הוא יום אחד, פסח הוא יום אחד. חול המועד זה חול המועד. שבועות הוא יום אחד, אל תסתכלו על דרבנן, על יום טוב שני שגלויות, זה גלויות, זה לא... החגים הם יום אחד. וזה ייראה כמו שהתורה. עכשיו, מה באמת הקומה הנוספת? אז פה אני רוצה להציע, בעקבות דברים שכותב השם משמואל, אני אגיד את זה ככה קודם כל בעל פה, ואם יהיה זמן נקרא גם כמה דברים בפנים, אם לא ראיתם ואם לא תראו את הדברים בפנים. תראו. בפורים, בוא נתחיל רגע, שנייה אחת רגע נעזוב את כל, כאילו נעזוב שנייה את כל זה, בוא נחזור רגע לאמן. אמן שהוא בא לאחשוורוש, אז הוא אומר לו, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין העמים, בכל מדינות מתחותיך. ובואו נהרוג אותו. והזכרנו את השבוע שעבר בשיחה כללית, שהוא אמר, וואלה, הם נפרדים, הם זה אפשר לפגוע בהם, כי הם שונים כאלה, כל אחד מהם הם יהודים, זה מיליון מפלגות, מיליון זה, בואו, אנחנו יכולים לחסל אותם, הם לא מאוחדים, הם לא... אז דיברנו על זה בהקשר של השקלים, שהקדימו את השקלים, ויש לעם ישראל נקודה פנימית מאוחדת. אבל שימו לב לדבר מדהים. באמת, מה שחזל אומרים, הוא טעה. במה הוא טעה? הוא טעה, הוא צדק. תראו, הוא צדק שיש בעם ישראל הרבה מאוד סגנונות, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד דעות. הוא רק טעה בדבר אחד. שגם אם כלפי חוץ זה נראה לך שהם מחולקים והם זה, אתה לא יודע מה קורה בפנים. בפנים הם אחד. בחוץ אתה רואה אותם, אתה רואה אותם נפרדים. עכשיו אני אגיד יותר מזה. זה חידוש יותר גדול, וזה מה שנקרא נהפוך הוא. זה חידוש יותר גדול שמשהו שנראה לך נפרד ובאמת הוא מאוחד, זה חידוש יותר גדול ממי שנראה לך מאוחד מההתחלה. אני אסביר. כלומר, אם אתה רואה אותם, כולם חושבים אותו דבר, כולם זה, אז זה ברור שהם אחד. זה לא עניין. מתי זה חידוש? מתי זה חידוש שיש אחדות? החידוש שיש אחדות זה ש... איך הרב קוק אומר, ורב שלום בנייך, אתה נכנס לבית מדרש, אתה רואה מחלוקות, אתה רואה ויכוחים, אתה חושב הולכים להרוג אחד את השני. את והב בסופה. אבל פתאום אתה רואה אותם בסוף מחבקים אחד את השני, לא בקורונה, אבל בסוף הם מחבקים אחד את השני מרוב. למה? כי מה הם רבים? הם רבים לא משהו פרטי, לא משהו זה. כל אחד יש לו איזה דעה, יש לו איזה תפיסה בסוגיה, בתורה, בפוליטיקה, יש לו איזה תפיסת עולם, והוא חם עליה, והוא... אבל בפנים, 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 ככה צריך להיות. ככה זאת האמת. בפנים, כולם מאוחדים, על הדבר היותר עמוק, על הדבר היותר אמיתי, הדבר הפנימי שהוא מאחד את כולם, שם אין מחלוקת. אבל בחוץ יש גיוון. עכשיו תראו, הדבר הזה הוא ההבדל בין דאורייתא לדרבנן. לעניות דעתי. וככה אני חושב שרומז השם משמואל. וזה העומק של הרבי מלובביץ' וזה העומק של הרב קוק. התורה היא מלמעלה למטה. ברגע שזה מלמעלה למטה, אז זה דבר אחד. הקדוש ברוך הוא אומר דבר אחד, הקדוש ברוך הוא אחד, והוא אומר דבר אחד. ולכן זה משפט אחד יהיה לכם. בדברים של התורה זה צריך להיות משפט אחד. אבל ברגע שזה מגיע למטה לעם ישראל, ועם ישראל מעצמו מתקן תקנות, מחדש חידושים, איזה כוח בא עכשיו לידי ביטוי? דווקא עכשיו בא הכוח שמלמטה. מלמטה זה באמת מגוון. הקדוש ברוך הוא ברא פה 12 שבטים, כל אחד גר בחבל ארץ אחר, ברא פה תלמידי חכמים מגוונים, ברא את בית שמאי, גם ברא את בית הלל, את רבי יהודה ואת רבי שמעון, את אביי ואת רבא, זה לא במקרה. יש פה שורשי נשמות, יש פה כוחות, וכל אחד יש לו דעה, יש לזה, הוא רוצה לבטא את הנקודה שלו, את הגיוון שלו, ולמרות כל זה בפנים הם מאוחדים, למרות שכלפי חוץ הם נראים לך עם אחד מפוזר ומפורד, אבל יש להם מחצית השקל, אל תדאג, הם כל אחד החצי שלו בסוף בא עם השני, והם ביחד הם שקל שלם. אבל זה טוב שיש את כל נותנים את המקום לכל דבר בנפרד. אז כשאומר הרבי מלובביץ' שזה בא מלמעלה למטה, ואת זה תקנו מלמטה, אז אמרנו קודם, אנחנו לא מבינים למה הוא מתכוון, מה זה קשור? הפוך, משפט אחד יהיה לכם, אז שיתקנו כמו שהתורה אמרה. לא, זה מלמעלה למטה, אז זה אחד. זה מלמטה למעלה, אז זה הרבה. בא הרן ובעקבות הרב קוק ואומר, הם ראו שאלה נחו ביום הזה, אלה נחו ביום הזה. הם באים ואומרים, הלאה, פה זה סימן, פה יש איזה איתות מהשמיים שאומר לנו, אתם צריכים בחג הזה, כיוון שזה חג שאתם מתקנים אותו מלמטה, לא משהו אחד שמגיע מלמעלה, אתם מתקנים אותו מלמטה, אתם תתנו את המקום לכל קבוצת אנשים, תנו לה את הביטוי שלה. יש אנשי כרכים, אומר השם משמואל, זה קבוצה מיוחדת של מוקפות חומה, זה עניין, להקיף חומה, זה עסק, זה סיפור, אני לא נראה לי אספיק כבר לגוע בזה, והאמת היא שיש שיעור בנפרד שהוא כל כולו על זה, עכשיו אני רואה שכבר לא נספיק לגוע בזה, אז לא יודע אם יהיה הזדמנות אחרת או לא, אבל תדעו שזה, הנושא של החומה זה עניין, מי שהספיק את המקורות עד הסוף אז ראה את זה, המהר"ן מדבר על זה, להיות במקום סגור, לעלות כחומה, זה עניין מאוד מאוד מיוחד. יש עיירות שהן לא מוקפות חומה, שהן פתוחות, שאין להן חומה, שהן פרוצות, שהן פרוזות. זה סגנון אחר של אנשים. לעלות כחומה, יש לזה צד אחד מאוד חזק, כשאתה כחומה, אתה חזק, כשאתה פרוז, אתה יותר בסכנה קצת, אתה פתוח לאחרים. זה סגנונות שונים של אנשים. אומר השם משמואל, בני הכפרים זה גם סגנון של אנשים. נגיד שהשם משמואל מחלק את זה לגוף, נפש ושכל. אנשי הכפרים זה אנשי הגוף. זה אנשי הגוף, זה אנשים מעשיים כאלה. זה אנשי הגוף. הנקודה שלהם זה עבודת האדמה, אנשי העיירות זה הנפש, זה ההתעוררות. העיירות זה מלשון התעוררות, זה הצד הנפשי. אנשי החומה זה השכל, חומה בצורה, פסוקים ממשלי, שהשכל הוא חומה בצורה, הוא משהו כזה שאדם גודר את עצמו, סוגר את עצמו, זה השכל. יש פה אנשים שונים, יש פה סגנונות שונים, ודווקא עכשיו שמתחילה תקופת תורה שבעל פה, שזה משהו שמאוד מאבחן את פורים בכלל, העניין הזה של הדור קיבלו ימי אחשוורוש. את מה? את התורה שבעל פה. התורה שבעל פה קיבלנו. תורה שבכתב קיבלנו בהר סיני. אבל התורה שבעל פה קיבלנו אותה בפורים. התורה שבעל פה זה התורה של עם ישראל. זה התורה לא שמגיעה אלינו מלמעלה למטה, זה התורה שאנחנו מייצרים אותה. בטלה הנבואה, סוף בית ראשון, בטלה הנבואה, יש עוד חגי, זכריה ומלאכי, ככה תחילת בית שני, בטלה הנבואה, מתחילה החוכמה. מתחילה הלימוד, הלימוד מלמטה, שזה הקיימו וקיבלו. מתחילה התעוררות של עם ישראל, עד עכשיו הקדוש ברוך הוא השפיע עלינו נבואה, השפיע עלינו שפע גדול מלמעלה למטה, עכשיו אנחנו צריכים ליצור מעצמנו, לבטא את עצמנו. לא לבטא את, את הצד האלוקי שהוא אחד, כן? הנבואה היא אחת. מגיע הנביא, מקבלים את דבריו, והוא לא מתחיל להתנבא לכל אחד איזה, נותן לו איזה שיחה אישית. הוא בא, מביא נבואה, מביא נבואה לכולם, מביא תורה לכולם, מביא מוסר לכולם. באים החכמים, הם יוצרים משהו אחר, יש דעות שונות, יש מחלוקות, יש סגנונות שונים של 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 של, של גדולים ושל ציבור, וזה בדווקא לעשות לא רק יומיים. כלומר, ההתעוררות הייתה לעשות יומיים, כי הסיפור שם היה שהם נחו ביומיים שונים. וזה עורר אותם, כמו שאומר הר"ן והרב קוק בעקבותיו, זה עורר אותם לראות שיש פה איזה איתות מהשמיים, שאומר לנו, תעשו דווקא משהו שהוא לא כמו התורה, תבטאו את מה שאתם. תבטאו את זה שאתם, יש לכם כוחות לכאורה מפוזרים, מפוזר ומפורד, אבל ברור שכל זה מגיע מהמקום העמוק, מגיע מהמקום הפנימי, ודווקא בגלל שאנחנו בטוחים במקום הפנימי, ואנחנו בטוחים באחדות הפנימית, אז זה מאפשר לנו כלפי חוץ להיראות כאילו אנחנו שונים. אגב, זה עד כדי כך בולט, שמי שזוכר את הסוגיות בגמרא, הגמרא חוזרת כמה פעמים על זה שמה? שזמנו של זה לא זמנו של זה. כלומר, י' זה י' ותתווה זה תתווה, ואי אפשר, אתה לא יכול להעביר מיום ליום, להגיד, טוב, אני לא מסתדר לי, אני אעשה ביום של ההוא. לא, אתה גר בעיר, אתה תעשה ביום הזה. אתה גר במוקף חומה, אתה תעשה ביום הזה. ואתה, אם אתה בן כפר, אז אומר הרבי מלובביץ', המשנה אומרת, המגילה נקראת בי"א וב"ב ג"ג', גם הימים האלה הם חלק כאילו, כמו שאמרנו, מלכתחילה, לא לכתחילה, לכתחילה שתעשה, אלא ברגע שיש את המציאות הזאת של הצורך, הצורך הזה הוא מתברר שזה מתאים לימים האלה לקרוא בהם את המגילה. אז נקודה הזאת, אני חושב שאם מוסיפים את מה שאמרתי עכשיו, זה משהו שיכול ככה ממש לתת הבנה לכל הדברים שראינו עד עכשיו. זאת אומרת, כל גדולי ישראל, הם מרוב שהדברים ברורים להם, אז הם מגדירים את הדברים ככה בקיצור, והם לא צריכים את האריכות שאנחנו מעריכים. אז להם היה ברור, כן? כשהר"ן אומר, נחו יומיים, אז הוא מתכוון, נחו יומיים, אז מזה ראו שפה נכון לחלק, וכנראה שהוא מתכוון לזה, שיהיה נכון בתקנה של רחמים לעשות אותו יומיים, וכן רבי מלובביץ' שהוא אומר לנו, מה ההבדל? ההבדל הוא שזה חג מלמעלה וזה חג מלמטה, אז מתכוון לדבר הזה, אני רק בגלל קטנותי, הרגשתי צורך להבין את מה הם התכוונו, מה הם התכוונו יותר לעומק. אני חושב שזה עומק הבנתם. אגב, כשהם כבר מתקנים, אז גם הריטב"א אומר בעמוד הבא, כבר לא יקרא אותו בפנים, גם הרב קוק רומז לזה בסוף דבריו, כשחכמים באים ומתקנים תקנה, עדיין תשימו לב שהם כן סומכים את התקנה שלהם על מה? על דין מהתורה שכבר קיים. זאת אומרת, יש לנו כלל שחכמים כשהם מתקנים תקנה חדשה, הם לא יכולים לגמרי להמציא את הכל, הם רואים את המציאות, אז הם אומרים, הנה, יש פה, צריך לתקן חג, וגם צריך לתקן אותו בצורה של יומיים, ואחר כך, וגם מתרחב יותר, 5 ימים, אבל הם צריכים למצוא איזשהו בסיס בתורה שעליו הם מסתמכים. במקרה הזה, שושן מוקפת חומה, הגדירו את כל העיירות המוקפות חומה, לא רק מזמן אחשוורוש, אלא מזמן יהושע בן נון, כבודה של ארץ ישראל, כידוע בירושלמי, אמרו, רגע, מה פתאום מוקף חומה זה אישו? מאיפה המצאנו מוקף חומה? אומרים הראשוני, אומר הריטב"א, כן, מוקף חומה, פרשת בער, מי שזוכר שם את הפרשה, פרשה מחלקת בין עיר מוקפת חומה לעיר שלא מוקפת חומה, מבחינת הנושא של גאולת בתים. קשור לנושא של היובל, לא ניכנס לעניין הזה, אדם שמכר בית, איך הוא גואל אותו, איך הוא קונה אותו חזרה, יש הבדל בין עיר מוקפת חומה לעיר שלא מוקפת חומה. זאת אומרת, מצאנו כבר בתורה, שיש דבר כזה, הבדל כזה בין עיר מוקפת חומה לעיר רגילה, אוקיי, יפה, אז יש לנו מה להסתמך, עכשיו אנחנו באים וקובעים, ממש מחלקים חג, מחלקים אותו לא רק ליומיים, מחלקים אותו אפילו במקרה הצור הם מחלקים אותו לחמישה ימים, ובזה אנחנו דווקא מבטאים את, את הכוח שלנו. אולי משפט אחד מהשם ישמעו את תראו את מקור שמונה, ככה שתי דקות לסיום. אומר השם ישמעאל, לפי האמור יובן, שגם לדורות תקנו שיהיו הפורים בזמנים חלוקים, ולאסור של זה בזה, להורות שכל ישראל מקבלים זה מזה, וכאיש אחד חברים, אף על פי שנראים כחלוקים. מה גם כשמפוזרים בגלויות וארצות שונות, ששינוי האווירים והאקלימים גורמים שינוי וחילוק, מכל מקום באמת אינם חלוקים. כמו שימי הפורים נראים חלוקים, ומכל מקום אינם חלוקים, ונאסר שזה בזה. כלומר, זה מיוחד לפורים, שבפורים אתה כלפי חוץ נראה לך משהו אחד, כן, זה התחפושת. זה בדיוק הסיפור של התחפושת, המסכה, שנה שלמה פורים. התחפושת, כאילו, יש משהו אחד, אתה רואה כלפי חוץ, בפנים יש משהו אחר. ואותו דבר המסכה, היא מסתירה משהו, ובפנים יש משהו אחר, אותו דבר גם פה. כאילו, מסתירים לך, מראים לך כאילו מחלוקת, אז אתה חושב, אמן, אתה חושב, הנה, אני יכול לשלוט עליהם, כי הם נראים לי, מה זה בלגן אצלם? כל אחד עושה משהו זה, והם רבים, והם חולקים, והם זה וזה. יאללה, אפשר להיכנס בהם? ואז אתה לא יודע שהקדימו את השקלים לשקליו, ויש להם בפנים משהו שאתה לא רואה אותו. יש תורה, יש תורה אחת, יש משפט אחד. אבל דווקא אותה תורה ואותו משפט אחד, דווקא היא רוצה שכשזה יגיע למציאות, איך אומר הפסוק בתהילים, אחד דיבר אלוהים, שתיים זו שמענו. אחד דיבר אלוהים, הוא דיבר דבר אחד. כשזה מגיע לעולם שלנו, למציאות, אתה פתאום רואה שתיים. אתה פתאום לא רק שתיים, אתה רואה יותר משתיים, אתה רואה הרבה. וזה מה שיפה. כל ההרבה הזה, בפנים בפנים, כולם שייכים לאותה אלוקות, לאותה סגולה, לאותו עם ישראל, אבל זה לא כזה מצומצם שכולם כאלה דוגמטיים באותו קו, אלא להפך, יש הרבה ניגודים, יש הרבה הבדלים, אבל זה הכל לשם שמיים, זה הכל באמת ביטויים של כל אחד שיקבל באמת את המקום שלו, אבל בפנים בפנים כולם מאוחדים בנקודה הפנימית, זה משהו שכנראה חז"ל בתקנה שלהם פה של קריאת מגילה, רצו חזק לבטא את, את הנקודה הזאת, את העניין הזה, וכמו שאמרנו, הרב קוק אומר, זה גם בחנוכה, זה נותן גם לחנוכה הבנה יפה, וזהו, בעזרת השם. ברוכים תהיו, ברוכים תהיו.